ואנחנו בפרק ב'. סיימנו את כל הפרק הראשון, ואנחנו עכשיו בשעה טובה בפרק השני. השאלה מדהימה שבה פותח הרמב״ם: איזו היא תשובה גמורה? למה השאלה מדהימה? בגלל שאני צריך לשאול לפני זה שאלה אחרת. איזו, תגיד. מהי תשובה? כן. שאני אסתכל לרגע אחד בפרק, בהלכה ב'. בפרק ב', הלכה ב'. מה כתוב? ומהי התשובה? מאוד מעניין. עכשיו, אם נסתכל בפרק א', הלכה א', זה דורש להסתכל אחורה. פרק א', הלכה א', כל מצוות שבתורה, בין עשה ולא תעשים, עבר אדם על אחת מהם בזדון ובשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו. לא יודע, אני חושב שהרמב"ם היה אדם מאוד מסודר, ואם אני הייתי במקומו, הייתי כותב ככה: א', מהי תשובה? שתיים, מהי תשובה גמורה? ג', כשאדם עושה תשובה, יש מצוות בידוי. כאן עושה הפוך. כשאדם עושה תשובה, שיעשה בידוי. אגב, מהי תשובה גמורה? מה זה התשובה? ככה כותבים? כן, כלומר, פה משהו, יש פה משהו שהרמב"ם רוצה לרמוז לנו, כן. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אלא, כנראה שהתשובה שייכת לאותה קבוצה של נושאים שאי אפשר לדון בהם מההתחלה אל הענפים. אי אפשר. ככל שנושא הוא יותר גבוה, אי אפשר להבין אותו אם לא נפגשים קודם כל בענפים ורק אחר כך בשורש. למשל, האם ניתן לדבר על השבת? האם ננסה להגדיר מהי שבת? יבוא מישהו יגיד, שבת, כן, זה יום שבו לא מדליקים אש. זהו, זה הגדרה. לא, לא. גם לא בוררים אורז. אה, ומה עוד? כן, זה גם יום שבו לא מחבסים. זה הכל? גמרת עם הגדרה? כן, לא, זה גם יום שבו לא וכו'. יש הרבה לא. בסדר, אמרת לי מה זה לא, אולי תגיד לי מה זה כן. לא יכול להגיד לך. רק אחרי שאתה תעבור דרך כל הלא, אתה תתחיל לדעת מה זה כן. בנושא דומה מצאנו אצל הפילוסופים מה שנקרא תארי השלילה. כשהפילוסופים רוצים לדבר על האלוהות, הם מגדירים את האלוהות באופן של שלילה. אומרים על אלוהים, אנחנו לא נגיד לך מה הוא כן, אבל אנחנו נגיד לך מה הוא לא. דרך מה הוא לא, אתה מתחיל להבין מה הוא כן. זה סוג של התחכמות. כן. עכשיו, יש גם לגבי התשובה. התשובה, כדי להבין את עניינה, צריך להיפגש בה כביכול בדרך אגב, כפי שהרמב״ם התחיל. כשיעשה תשובה, צריך להתוודות. רק אחרי שהפנמת את הרעיון, אפשר גם לדבר על תשובה גמורה, ואז אפשר גם להגיע אל הגדרת התשובה, שאם לא כן, אתה תתאה לגבי מהותה. אין ברור זה, אם כן, כדרכם של הרבה דברים שדורשים מן האדם להחכים, מה שנקרא התחכמות, שהוא צריך להחכים כדי להבין במה מדובר. מהו האופן של הדיון? בדרך השלילה, בדרך אגב. יש גם בשאלה ששאל רש"י, דיברנו על זה כמה פעמים, שאלה שרש"י מביא, אבל הוא מביא אותה, גם הוא שואל אותה. בתחילת התורה רש"י שואל, מה טעם פתח בבראשית? נכון? שזה כשלעצמו שאלה לא מובנת. כלומר, למה לשאול שאלה כזאת? מה זה מה טעם פתח בבראשית? הרי בראשית זה בהתחלה, נכון? אז סוף סוף מישהו מתחיל מההתחלה. אתה שואל, למה התחלת מן ההתחלה? אז איפה אתה רוצה שנתחיל? מהסוף, מהאמצע? הרי הדבר הכי טוב זה להתחיל מההתחלה. כן? ואתה אומר בראשית, מה טעם פתח בבראשית? אלא כנראה שרש"י הבין שאי אפשר להתחיל מההתחלה. כלומר, בהגדר, כדי להבין משהו, כדי להבין נושא כלשהו, אני צריך להבין מה קדם לו. אין מה שאריסטו היה קורא, הגדרת הדבר בסיבתו. אתה יודע את סיבת הדבר, אתה יכול להבין את הדבר. אבל הראשית היא למעלה מכל דבר. לכן אתה לא יכול בהגדרה להתחיל מהראשית. לכן רש"י צודק, מתן פתח בבראשית. דבר דומה מצאנו גם בתחילת מסכת ברכות. מסכת ברכות דנה במספר נושאים. בהתחלה היא אומרת, ממתי קוראים את שמה, מתי? בערבית. אחר כך יש משנה שאומרת, ממתי קוראים את שמה? בשחרית. יפה, מתחילים בערבית, ממשיכים בשחרית. אחר כך יש עוד משנה שאומרת כך, בבוקר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב שתיים לפניה ושתיים לאחריה. נדבר על הברכות של קריאת שמה. וכשהמשנה דנה בברכות קריאת שמה, היא דנה בברכות של שחרית, ורק לאחר מכן בברכות של ערבית. בעוד שכשהיא דיברה על הזמן של קריאת שמה, היא התחילה בערבית והמשיכה בשחרית. יש פה סתירה. שואל התלמוד, מה טעם? תנה פתח בערבית ואחר כך בשחרית, כשבא להגיד את הברכות, פותח בשחרית, אחרי זה בערבית. עונה התלמוד, מתוך שהוא כבר היה בסוגיה של שחרית, המשיך בשחרית. אבל התשובה הזאת היא מאוד מוזרה, כי הרי זה עצמו השאלה, זה מה ששאלו, למה עשית את זה? וכי לא שמנו לב שנשארת בנושא? ענת את הבעיה? התשובה. מה? מה זה הסדר? בהתחלה אתה אומר ערבית אחרי זה שחרית, אחרי זה שחרית אחרי זה ערבית.
זה כמו מחסנית, זה כמו last
interest stop. אבל השאלה למה? כי הרי אפשר כמה סדרים, אפשר סדרים אחרים. כן? למשל ענה על ראשון ראשון, על אחרון אחרון, יש גם דבר כזה, נכון? למה ששמעת לא אומר כמו במחסנית. כן, במחסנית הם מוכנים אחד אחד. אז זה לא תותים. עכשיו, אם כך, אנחנו צריכים להבין למה. מה זה ערבית ומה זה שחרית? ערבית זה ההתחלה, נכון? מה יש בערבית? יש לילה, חושך. בחושך יש היעדר, לא רואים כלום, שום דבר. מתוך היעדר מגיעים אל ההוויה, אל האור, אל הבוקר, אל המציאות, אל היש, נכון? זה... כמו שכתוב אז בבראשית, ויהי ערב ויהי בוקר. בהתחלה לא רואים, אחרי זה רואים. יוצא שערבית זה התחלה. אז ברור שזמן, אנחנו נתחיל קודם כל בזמן של שמה של ערבית, אוקיי, טוב, ואחרי זה בזמן של שמה של שחרית, זה מובן. מה שאנחנו לא מבינים, אבל אנחנו, מה שאנחנו כן צריכים זה בירור. אנחנו צריכים להבין מהי קריאת שמע של ערבית ומהי קריאת שמע של שחרית. בשביל זה נוצרו הברכות. הברכות של קריאת שמע הן בעצם באות להסביר. להסביר? אתה לא יכול להבין את האלף לפני שהסברת את הבית. כלומר, אלף קודם לבית. אחרי זה תסביר את בית, תבין את אלף. לכן בברכות קודם שחרית לערבית. עד כאן מובן. אז אותו דבר, מה שהסברנו כאן לגבי התשובה, שהרמב״ם מסביר לנו את מהות התשובה רק אחרי שהוא דיבר על התשובה. אחרי שדיברת על התשובה יש סיכוי שהגדרות פורמליות תהיינה מועילות, לפני זה לא מועיל. עד כאן ברור? טוב. עכשיו מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל ההלכה. כן, נכון.
אמרת בשיעור אחר, דומני שהמקובלים עובדים בשיטה אחרת, שלאו דווקא צריך לשלול. אפשר להגיד מה זה, פשוט להגיד מה זה.
מה אתה רוצה?
משלת את זה למעשה מרכבה, שהרמב״ם...
לא, אני רוצה, לא, אני רוצה שנייה, שעצור. זה שאלה מה שאתה שואל?
כן.
אז מה השאלה?
שואלים אי אפשר לעשות אחרת.
האם אי אפשר לעשות אחרת? תשובה, כן, אפשר. עכשיו אני רוצה להבין למה הרמב״ם זה מה שעשה. בסדר, אוקיי. איזו היא, עכשיו בואי נחזור אם כן לדיון, איזו היא תשובה גמורה. הביטוי גמורה הוא לא ביטוי פשוט. מה הביטוי היותר מצוי במקום גמורה, היינו אומרים? שלמה, נכון? וחזירנו בתשובה, שלמה. אילו כאן כתוב תשובה גמורה. זה כנראה לא אותו הדבר. כן, אבל יפה, יגמור בלבבו. זאת אומרת, גמורה, כפי שאתה הרגשת, זה מדבר על גמירות הדעת. זאת אומרת, זה אומרים, למשל, אדם...
שלם וגמור,
כן, זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר. נכון. למשל, אדם רוצה לתת צדקה. הוא החליט שהוא לתת צדקה. השאלה היא, הוא רוצה לחזור בו. עכשיו, אנחנו קובעים, מתי מותר לחזור בו? אם לא גמר בליבו. אם גמר בליבו, חייב לתת. מה זה גמר? גמר, הכוונה שזאת ההחלטה הסופית, הברורה. אז איזו היא תשובה? שהיא ברורה, שהיא גמורה, במובן הזה שהיא לעולם לא תעזוב אותו יותר. זאת אומרת, שברור שהיא הופנמה. זה נקרא תשובה גמורה. לעומת תשובה שלמה, שזה נושא אחר לגמרי. תשובה שלמה זה לשוב על הכל. זאת אומרת, עשיתי נזק, ואני תיקנתי לא רק את הנזק, אלא גם את התולדות של הנזק. זה נקרא תשובה שלמה. למשל, למה הדבר דומה? לאדם, כפי שהבאתי פעם את הדוגמה, הדוגמה של, למשל, אדם שאמר לחברו, מה הוא אמר לו? הוא אמר לו ביטוי מעליב, למשל, מה הוא יכול להם? איזה ביטוי מעליב יש? מה? איזה, טיפש, מכוער. אז הוא אמר לו, למה? גם טיפש, גם מכוער. בסדר? זה ממש לא יפה, נכון? איזה עבירה זאת, אגב? מלבין בנה, יש, הוא צייר אותו. בתרי"ג מצוות זה לא תונוי שתמיתו. לא תונוי. זה הונאה, הכוונה לצער. מה? כי אני יודע דברים שאדם מצער את חברו, זה איסור דאורייתא. הוא אמר לו, דברים המצערים. עבר על לא תונו. בסדר. עכשיו, אחרי זה יומיים, או אפילו אחרי שנה, אותו אדם עושה חשבון, עושה, מה עשיתי השנה? אמרתי לפלוני שהוא טיפש ומכוער. וואו, כתוב בתורה, לא תונו. לא בסדר. הולך לבן אדם, אומר לו, אני מאוד מצטער, מבקש סליחה על זה שדיברתי איתך לא יפה ואמרתי לך שאתה טיפש ומכוער. לא התכוונתי לגלות את זה. סליחה שאמרתי. ואותו בן אדם מתפייס, אומר, כן, אני סולח לך. בלב שלם, בלב שלם. ואז אותו אדם הולך לקדוש ברוך הוא, אומר, אנא השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי וקראתי לפלוני. טיפש ומכוער, ואני מצטער לעולם, אני חוזר לדבר זה וכו'. טוב, אז מבחינה פורמלית, תשובה נעשתה, נכון? הגיע יום הכיפורים, ואז זה מצוות לא תעשה. אחרי יום הכיפורים, האבון נמחק לגמרי, נמחל, מחופר. והוא הסכים, הוא התפייס, הכל. זה מה שתיארתי, אם אתה זוכר, אני תיארתי שהוא התפייס, הוא אמר, אני סולח לך בלב שלם. מה? לא כועס עליך, אני רק מזכיר לך.
את הפיוס צריך לעשות לפני הבידוי?
כן. עכשיו, אי אפשר. עכשיו, לא משנה, אז הוא, עכשיו, האבון באופן פורמלי, כבר לא קיים. יש רק בעיה אחת, האם זאת תשובה שלמה? התשובה היא שזאת לא תשובה שלמה, מסיבה פשוטה. כי מה שלא כלול בזה, שבאותו יום, אותו אדם, שאמרו לו, אתה טיפש ומכוער, חזר הביתה עם פנים נפולות. כי אמרו לו שהוא טיפש ומפואר. אשתו אמרה לו, מה עוד פעם אתה חוזר עצבני הביתה? ואז אמרה, מה אכפת לך בכלל? התחיל לקלל. היא פחדה ממנו, נתן לה סתירה, היא פנתה למשטרה, הרחיק אותו מהבית. צו הרחקה, חודש. צו החקר חודש, הוא עכשיו צריך לצאת לעבודה, אבל עכשיו הוא נמצא במקום יותר רחוק, הוא מאחר לעבודה. ויש שהוא מאחר לעבודה, הבוס מפטר אותו. הוא מפטר אותו, אז הוא מגיע למצב שאין לו פרנסה, אז הוא גונב. תפסו אותו, שמו אותו בכלא, אשתו התגרשה ממנו. הילדים עכשיו הלכו לסמים וזנות. והנזקים שנעשו בחברה מזה בלתי רגילים. בקיצור, כן, כל זה התחיל ממה? שאתה טיפש ומכוער. עבירה קטנה. עכשיו, אותו יהודי שביקש מחילה, עשה כבר תשובה, הוא בסדר, תשובה, בסדר, מסודר. אבל מה עם הכל, כל מה שיצא מזה? התשובה איננה שלמה. הוא צריך לטפל עכשיו באישה ובילדים ובשיקום וכל... מה?
הוא לא אשם בזה.
הוא לא אשם, אבל הוא גרם את זה.
הוא לא גרם.
הטיפשות של
הטיפש גרם. כן, אבל זה יתעורר. אתה עוררת את זה. אתה יודע, יש שם דברים... זה כמו שלמשל, הגמרא אומרת שדוד המלך נענש על זה שנוב עיר הכהנים נהרגה. לכאורה, אני לא מבין, אבל מי הרג את נוב עיר הכהנים? דואג האדומי, בפקודתו של שאול. מה רוצים מדוד? הוא רק הלך לאכול שם ארוחת צהריים. וכשהוא הלך, אז אמרו, אתם הסתרתם את האויב של המלך.
נתן לו צדה.
נתן לו צדה, אתם מורדים המלכות, הרגו את כל העיר. אז אומרים שהוא אשם. מה הוא יכול היה לעשות? הוא היה רעב.
זה לא בגלל שהוא דוד המלך,
זאת אומרת, נגיד שזה בגלל שהוא צדיק, ושהקדוש הוא מדקדק עם סביבה. בסדר, בסדר, אבל מה זה מדקדק? צריך שיהיה על מה לדקדק. אז זה סימן שיש משהו. האם הקדוש הוא תובע מאיתנו חזרה בתשובה שכוללת עד כדי כך? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא לא תובע את זה מאיתנו.
כי הוא דווקא
מלך שופט צדק ואמונה.
כן, אבל יש בין אין עוול ואין
צדיק וישר. אין אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. יש באורות התשובה, האם יש פה אורות התשובה במהדורה הצהובה? יש? תודה. במהדורת אור עציון היותר מאוחרת יש הדפיסו בסוף כל מיני מאמרים של הרב קוק שנקראים תוספות תשובה, איך קראו לזה? תוספות תשובה. וכאן הרב דן באמת בקושי של התשובה. הוא אומר בפתיחת זה קצת, זה כמה עמודים, אני אקרא את זה מהר, לגבי הווידוי של יום הכיפורים. בפתיחה של יום הכיפור, שבדיום יום הכיפורים, אומרים, אתה יודע רזי העולם ותעלומות סתרי כל חי, אתה חופש כל חדרי בטן, רוח, גליות, או בוחן, כן, כתוב בוחן, כליות ולב, אין דבר או אין כל דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. ובכן, יהי רצון לפניך השם אלוהינו ולאבותינו שתסלח לנו על חטאותינו. אומר, לכאורה אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מעין פתיחה לוידוי. כלומר, אתה רוצה להגיד וידוי. מה אתה משבח את השם? אתה יודע רזי העולם, תגיד לו, אתה סולח, אתה מוחל, אתה מקבל את התשובה, אבל מה זה אתה יודע רזי העולם, תעלומות סתרי כל חי? למה זה נאמר שם בוידוי? וצריכים אנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו, בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים וכו'. ונראים הדברים, שמאחר שיסודות התשובה לא הם שלושה, מה זה התשובה? האחד, חרטה לעבר, השני, העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישי הקבלה להבא שלא לשוב עוד לכסלה. כלומר, כשאדם עושה תשובה יש ממד של עבר, של הווה, של עתיד. עבר להתחרט על מה שהיה, הווה לקבל, להתנתק מן החטא, ולהבא שלא יעשה יותר את החטא. וכאשר אמנם לפי הנראה שלושת הדברים הללו נוחים הם כל כך, ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלאים למה הוא צריכה תורה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת לא נפלט היא ממך ולא רחוקה היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד. ולמה אבל הוא צריכה כל כך לבאר לא בשמיים היא ולא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמונים על פרשה זו למצוות התשובה בייחוד. כלומר, אם זה כזה, לכאורה לעשות תשובה זה הדבר הקל ביותר שיש בעולם. כן, עשיתי משהו רע, טוב, אני מצטער שעשיתי, אתה מבין מצטער, כן? ואתה רוצה לעשות תשובה? לא, אני לא רוצה לעשות תשובה. טוב, פשוט גמרנו, זהו. זה לוקח בערך 3 שניות ורבע עבור כל עבירה. נגיד, אדם עשה 1,000 עבירות, אז תוך 4,000 שניות, זהו. מה? שעה. אפשר לגמור את התשובה של שנה שלמה. מה כזה מסובך?
החלק הקשה הוא באמת לעבור ולזכור כל דבר ש...
אז זה פשוט
מאוד. אם יש זמן באמת לחשוב על דברים, אולי זה מינימום.
גם להקדיש את הזמן זה לא כל כך מסובך. מה צריך לשים אדם לעשות? לעשות רשימה של כל המצוות שיש בתורה. כמה דינים יש? 1,000,000 בערך. אתה עובר על 1,000,000 הדינים, ואתה רואה על מה עברת. עכשיו, יש הרבה דינים שמהר מאוד זה יורד ממך. למשל, כל ההלכות שקשורות לקורבנות. טוב, אין קורבנות, אז מחקת עכשיו איזה 200 הלכות. עכשיו, מה עוד? הלכות שבת. זה באמת הלכות שבת צריך לראות. אז עוברים, הלכות שבת, רואים איפה אני הייתי בסדר, איפה לא הייתי בסדר. כן, זה לא כל כך מסובך. לכן, פלא, למה הנביאים אמרו, תשמע, תשובה, צריך להתעודד. אבל כשנעמיק בדברים, אומר הרב, נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, שאינה דורשת מאיתנו כי עם שלושת העיקרים הללו של חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. מצד האמת, התשובה זה צריך להיות בלתי אפשרי. לולי חסדי השם, שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הכולה הזאת של חסד עליון, נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא קרוב מאוד בפינו ובנו לעשותה. עכשיו, מה כל כך קשה בתשובה? נבר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במילואים, עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. והנה, החרטה. לכאורה, הדבר קל הוא להתחרט על החטא. אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, וכי רע ואמר עוזבו את השם, אבל כאשר נתבונן שהחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה וכל כך חודרת, לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל. ומאחר שבדבר השם מתקיים עולם ומלואו, וחיי כל חי נחתכים במאמרו בכוח קדושת אור התורה והמצווה המאיר בעולם, שהם חוקים שחקק אדון כל העולמים בעולמו. כלומר, הרי למדנו בספר נפש החיים, שכל מעשה של האדם יש לו השלכה על כל העולם כולו. אם כן העובר וממרא את פי השם, הרי הוא נותן גירעון ומשחית את הדר כל העולמים. הוא מאבד את זיו החיים כולם. כן, מה שאמרתי על טיפש ומכוער, שזה מגיע עד רחוק מאוד, כן, אפשר להגיד גם על כל העולמות המטאפיזיים. ואם היה אדם יכול להשיב את הדברים על מכונם, הייתה חרטתו באמת שלמה ומקיפה את כל עומק החטא, והייתה ראויה להיות עוקרת את ראש שמו של החטא מן המציאות. אבל הלא הנסתרות לשם אלוהינו, מי יוכל לדעת אם בלעדו את רזי העולם וסתרי נפש כל חי, עד כדי להבין את הציור של עומק החרטה הדרוש עליו ועל החטא. אז אם כן, זה הקושי הראשון, אי אפשר להתחרט באמת, אני לא יודע עד איפה הגיע החטא שלי.
בגלל זה מקדימים את השלוחים של השם,
שאתה
יודע,
רזה
עולם.
אולי? ולבאר אתה, ונבוא אתה לבאר את העזיבה, שהיא הולכת על ההווה, להסיר את רצונו מהחטא, מקישורו עמו, מנטייתו ותשוקתו. הנה, אם האדם היה יכול לדעת בעצמו את הגנוז בעומק נפשו וחדרי ליבו, כלומר הוא היה יודע את התתמודה שלו, היה יכול לעזוב את החטא עזיבה מוחלטת. אבל דעקה שאין האדם יכול להבחין בעצמו ואל מה שהוא גנוז בסתר חדרי ליבו וכליותיו, על כן לא יוכל לקיים בכל מילואה גם את התכונה של העזיבה. אשר לצד ההווה, כי רק השם לבדו, אתה הוא חופש כל חדרי בטן, רואה ובוחן כליות ולב. ומזה נבוא גם ליסוד האחרון, חותם התשובה, והיא הקבלה להבא. אם האדם היה יודע את כל מה שאפשר לו להיפגש מניסיונות החיים המעבירים את האדם על דעת טוב, על דעת קונו, כלומר יודע עם איזה התמודדויות הוא יתמודד בעתיד, אז הוא יכול להגיד, אני מקבל לעתיד, אפילו מול התמודדויות כאלה. אבל הוא לא יודע את העתיד. כן? אבל כאשר בני אדם מחזקת תשומים, הם ביחס למורות החיים העתידים. אם כן, גם החיקוי האמיתי של הקבלה, אין ביכולתו של אדם לקיים כהוגן, כי רק השם לבדו, הוא אשר אין דבר נעלם ממך ונסתר מנגד עיניך. וכאשר שלושת עיקרי התשובה הם באים למעלה מכוחו של אדם, עכשיו שהסברנו שזה בלתי אפשרי לעשות תשובה. ואם כל זה קראה התורה אותנו אל התשובה והעידה לנו גם כן על קלותה שקרוב הדבר אלינו מאוד, יודעים אנו מזה שחסדי השם הם גדולים עלינו, עד שהוא מעלה עלינו את כל עיקרי התשובה שאנו מקבלים עלינו על דעתו הגדולה ברוך הוא, כאילו השגנו את כל העניינים הללו בבירורם וציירנו בתוך נפשנו לאמיתם. על כן אנחנו מקדימים, הנה, זה משהו. על כן אנחנו מקדימים בפני הוידוי הגדול, שהוא יסוד התשובה, מוציא אותנו מאפילה לאור גדול, את המאמר הגדול הזה, הנושא את דבריו, על שלושת יסודי התשובה. אתה יודע רזה עולם, אתה מנוסית את כל חי נגד החרטה, בשלמותה. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב, לנגד עזיבת החי, בכל עומקה. אין דבר נעלם ממך, אבל נסתר מנגד עיניך, לעומת הקבלה להבא. בסדר? זה מה שמסביר הרב. באמת, אז בטן ניחשת שבאמת אנחנו אומרים את השבחים האלה כהקדמה לוידוי בגלל... כן, מה אתה אומר?
יש לי שאלה,
עוד פעם
בקשר
למקור,
השאלה, אתה אמרת בתחילת הדרך שאתה נזכר
את תקופה מסוימת,
שזה נשאר תשובה שלמה.
מה זה? לא הבנתי.
נזכר את תקופה מסוימת שהוא פגע.
כן, כן,
אם באותו רגע שהוא קרא לו ככה, באותו רגע שנייה אחרי זה, הוא רגיש, קראת בו, הוא רגיש שהוא עשה משהו, הוא בא אליו אחרי, קצת תיקל את זה אחרי דקה הוא בא ו...
ועוד לא הספיק להגיע לאשתו, והיא לא הספיקה לכעוס עליו, ולא הורחק מהבית. מה? לא, מסיבה פשוטה, כי הרב אומר שהמעשה הרע שאדם עושה פוגם לא רק במה שגלוי, אלא גם בנעלם. יש עולמות נעלמים לגמרי. האדם לא תמיד יודע עד איכן מגיע. כן.
אולי אפשר לדמות את זה גם לנשמת כל חי. בהתחלה אנחנו לא יכולים להגיד לשבח את הקדוש ברוך הוא
בפינו,
אבל בגלל כמה תארים קודם, אז אחרי זה אנחנו יכולים
להרים לשבח. יפה, אתה צודק. או גם למשל לגבי אגדה של פסח, שהמהר"ל שואל, איך מותר בכלל להגיד את ההגדה של פסח? הרי ההגדה היא שבח של הקדוש ברוך הוא על זה שהוציא אותנו ממצרים. יש לנו כלל, מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו, איך אפשר? אלא אומר המהר"ל, כיוון שזה כדי להודות, אז יש פה נטייה מוסרית שהיא גדולה יותר מהקושי הפילוסופי. כן.
אבל החרדה, אם זה היה אפשרי, אם היינו באמת מבינים את המקחים, גם מלכת כבר לא היינו עושים את זה. לא היינו יכולים לעשות את זה.
נכון, היה עוד יותר טוב אולי. בוקר טוב לרב. בהלכה ב' הרמב״ם כותב יגמור בדעתו לגבי תשובה רגילה, וכן מדברי הרמב״ם משמע שתשובה גמורה זה יותר מגמירות דעת, אלא עמידה בניסיון שנפל בו בפעם שעברה הלוחם. כן, זה נקרא גמירות דעת שלמה. בוקר טוב כבוד הרב, אבל אם גיליתי לחברי שהוא טיפש ומכוער, אז יש לו בחירה שלא לקלל את אשתו ולא להתעצבן ממה שאמרתי לו על אוכל. נכון, יש לו בחירה חופשית. לכן זה רק נזק עקיף ולא ישיר, כיוון שהוא עבר דרך הבחירה החופשית של חברי. אף על פי כן, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. כן.
אם לא ידעו בחירה חופשית,
כן, כן.
אבל לא ידע את זה.
לא, אם אין בחירה חופשית, אז התוצאות הן כתובות מראש, אז אפשר לדעת אותה.
אדם שראש
שבוע,
הוא לא יודע מה
התוצאות. כן, הוא יודע. אם אין בחירה חופשית, אז הוא יודע.
הוא יכול לדעת.
אבל כיוון ש... בוא, מוכרחים לדעת, זאת אומרת, זה כלול בידע. זה למשל, אם אני אומר לך, תשמע, אם אתה לוחץ על הכפתור הזה, אתה מפעיל עכשיו פצצת אטום, אז גם למרות שאתה לא יודע בדיוק איך הקשר בין הכפתור הזה לבין הפצצה, אבל אתה יודע, יש לך ידיעה כללית. לכן אתה חייב גם על רצח, לא רק על לחיצה על כפתור. טוב, אבל מה זה משנה כעת? בואו נמשיך בהלכה. עכשיו, הרבה מכן, כדי להסביר לנו מהי תשובה גמורה, נותן לנו דוגמה. איזו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו. דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, הוא פירש ולא עשה מפני התשובה. לא מיראה ולא מכישלון כוח. כיצד? הרי שבא על אישה, בעבירה. ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכוח גופו ובמדינה שעבר בה. הוא פירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר, וזכור את בוראיך בימי בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. זה נקרא תשובה גמורה. כלומר, הוא ביכולתו לעשות ובחשקו לעשות את העבירה והוא לא עושה.
מה זה במדינה?
באותו מקום.
אם זה במדינה אחרת?
זה אווירה אחרת.
אז אם אני לא חושב לעשות את העבירה
לא אמרת? מה?
לא הבנתי מה, אם זה הוא עשה
בישראל. לא, מדינה, הכוונה היא עיר. מדינה זה עיר. כן, לא משנה. כן, זה משנה. בגלל שהעבירה יש לה גם תנאים. יש לה משהו, תנאים סובייקטיביים שגורמים לעבירה. אז הוא נמצא באותם התנאים, אותו מצב, נמנע ולא עושה את העבירה, אז זה סימן שמשהו בלב שלו נגמר. זאת אומרת, הוא שלם.
אבל יש פה משפט בעייתי.
מה והוא?
והוא עומד באהבתו בה.
למה לא?
אם הוא עזב וחזר בתשובה והכל, הוא לא אמור לאהוב אותה.
למה?
גמרנו, מה? הוא לא. בא אליה בעבירה.
למה?
להבדיל יש את איש לא
היה. מה, נכון. מה ש...
מה?
רגע, רגע, אני אסביר. רגע. אין איסור לאהוב. יש איסור לעבור עבירה.
יפה, אבל בגלל שהוא עבר כבר את העבירה,
אז הוא צריך להתנתק, כבר אסור לו לבוא.
למה? הוא צריך לחשוב, הוא צריך לחשוב, רגע, הוא בא על אישה, רגע, הוא בא על אישה בגלל יופייה. כשהוא עושה תשובה, הוא צריך לחשוב שהיא לא יפה? זה מה שאמרת.
לא, זה לא מסתדר. אדם שעבר עבירה עם אשת איש, כן? הוא עזב את הכל. מה, אז הוא ממשיך לאהוב אותה?
כן, למה? בגלל שהעבירה היא לבוא על אשת איש. עכשיו, הוא אומר, זה לא בסדר לבוא על אשת איש, לכן הוא לא בא יותר על אשת איש.
הוא ממשיך לאהוב אותה.
מה?
הוא ממשיך לאהוב אותה, אבל הוא לא יעשה אותה.
מה הוא יכול לעשות?
מה זה הוא יכול לעשות?
לא, זה בסדר גמור.
זה לא תשובה גמורה.
לא. אתה רואה שהרמב״ם לא חושב כך. מה אתה אומר?
כי אם הוא לא אוהב אותה,
נכון. לא, כתוב שזה קרה.
אבל
בא, זה בא לידו. האם הוא יוזם את זה? לא, ודאי שהוא לא יוזם. אז קרה.
איך בדיוק הוא העלה את זה?
איך זה קרה? אני חושב בדיוק איך זה קרה. הוא נכנס לסניף בנק, ובדיוק הפקידה שמדובר עליה, שהיא אותה אישה, והוא שם צריך לעשות כמה פעולות וזה, וסגרו את הסניף, שכחו לבדוק שאין אף אחד. זהו, תקוע.
השאלה להיכנס לסניף או לא להיכנס לסניף?
להיכנס לסניף הוא צריך, מה? יש חשבונות לסדר, מה?
לא, אבל יש גם את האישה הזאת.
מותר, כי הרי יש שם אנשים.
אתה אומר שזה מובחר אם הוא ייכנס?
ודאי, כי הרי אין שם, אין איסור ייחוד, מדובר שיש עוד אנשים. אם אין איסור ייחוד.
אתה מכניס את עצמך לניסיון.
אין שום ניסיון, כיוון שיש אנשים. האיסור זה להתייחד.
בסדר, אתה...
אז זהו, זהו. מה?
לא
מזדמן, אז זה לא תשובה גמורה. בסדר. עכשיו, מה? הפסוק הוא, שהרמב"ם מביא, וזכור את בוראיך. זה צריך לזכור את הקדוש ברוך הוא. לזכור, הכוונה להעלות בזיכרון. את? מה?
הקשר של ההלכה.
זה מה שהוא אומר. בימי בחורותיך, כלומר כשיש לאדם עדיין אותה תאווה של העבירה, עד אשר לא יבוא ימי הרעה והגיעו שנים אשר תאמר איני בהם חפץ. מה לך כאן שתהיה זקן כדי לחזור בתשובה? נכון. זה משהו.
אמר, אם הוא מזמן לו, זה לא תשובה גמורה.
נכון.
יכול להיות שאם לא מזמן לו, זה לא הוכחה שבאמת שווה תשובה גמורה.
אפשר גם את זה להגיד. יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות שאין ראייה.
נראה
יותר סביר. יכול, לא יודע. לא יודע. אפשר
לעשות שורה שלמה חייב להתקע בבנק.
כן. צריך. מה אפשר לעשות? טוב. מה?
אבל בעצם אין אף פעם אותה סיטואציה אותו דבר, זאת אומרת תמיד משהו בתנאים יש שונה.
אתה צודק, התנאים הם לא ממש אותו דבר, אבל קרוב, קרוב, כמה שיותר קרוב. למשל הוא היה מעשן סיגריות, כל הזמן הוא היה מעשן סיגריות, אותן סיגריות אגב, מרלבורו, כל הזמן. עכשיו חזר בתשובה מזה, לא מעשן יותר. בא מישהו מציע לו, מה? נובלס. לא, תודה. זה לא הוכחה, זה לא תשובה גמורה. אם היו מציעים לו מרלבורו ואומר לא,
זה גם באותו שער, באותו...
כן, ברור, 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 ברור. כן, בבקשה.
אנחנו מבקשים כל בוקר מתפללים לא לבוא לידי ניסיון.
נכון.
אז כאילו בשביל... כאילו יביא את עצמו לניסיון?
לא.
אז זה לא תשובה גמורה.
נכון.
אז זה בסדר, חיים עם זה?
כן. הלאה. כן.
למה דווקא דוגמה על
ה... יש כאלה שכתבו, אבל זה לא, ברמב״ם אין שום הוכחה לזה. יש כאלה שכתבו מהאחרונים שאם אדם לצורך התשובה מעמיד את עצמו לבידי ניסיון זה בסדר, אבל זה לא, מהרמב״ם לא משמע כך. כתוב, נקרא, בא לידו דבר שעבר בו, לא שהוא הביא לידו. כן.
למה דוגמה על העריות ולא דוגמה אחרת?
למה הרמב״ם הביא דווקא דוגמה כזאת? זה מעניין.
הרבה נכשלים בזה, זה
ה... יכול להיות שיש רבים נכשלים, אבל אני אגיד לך משהו אחר. יש אצל הרמב״ם בכמה מקומות, במיוחד גם בספר שמונה פרקים, אבל יש כמה מקומות שהרמב״ם מדגיש את זה, שתאוות העריות איננה גנאי. זה שיש לאדם תאוות עריות, דהיינו יצר המין, זה חיובי. עכשיו למה הרמב״ם כתב את זה? כי תגובה לנטיות נזיריות שהיו בימיו שראו בזה פסול. לכן הוא מביא דווקא את הדוגמה הזאת. טוב, ואם לא שב אלא בימי זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה, אף על פי שאין התשובה מעולה, מועלת היא לו. ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיטתו ומת בתשובתו, כל עוונותיו נמחלים. שנאמר, עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם, שהוא יום המיטה. מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות, יסלח לו. היה יהודי איך מסדר הפסוק? עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. זה משלים לכוחות האדם. העיניים, האוזניים וכדומה. וכל הכוחות של הגוף. עד אז צריך לשוב אל השם. בסדר? מה?
אם היינו יודעים
אתה שואל, מה יעשה אדם? הוא אומר ככה, אם אדם היה יודע בדיוק מתי הוא ימות, אז יעשה את כל העבירות שבעולם, ידחה את התשובה ליום האחרון. נכון? זה עד כאן השאלה. על זה אמרו במשנה, במסכת יומה, האומר החטא ואשוב, החטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. מדוע אגב? למה לא מספיקין בידו? בגלל שמכיוון שהכיוון החיים שלו הוא אל החטא, אז אין לו נטייה לשוב. והיה איזה יהודי אחד...
אפשר בכלל לעשות תשובה על חטא שמתחילה תכננת לכפר עליו?
כן, כן אפשר. אז זה קשה, מאוד. כן, היה יהודי אחד בשם דן בן אמוץ. שמעתם עליו?
כן. עשה
את
הסיבה.
כן, לפני שהוא מת, עשה מסיבה. הוא ידע כבר חולה סרטן מתקדם, וזה עשה מסיבה. הוא אדם שעשה הרבה שטויות בחיים שלו. כן, הרבה. אפשר לעשות רשימת, כלומר, אולי בתחרות של כמות השטויות שאדם יכול לעשות, אז הוא מה... מה? עשו רשימה? הוציאו עליו ספר, אז יש... כן, הרבה עבירות. אבל שמו המקורי, לפני שקראו לו בן אמוץ, היה טילים זוגר. טילים זוגר. מה זה טילים זוגר? אומר תהילים. לא יודע אם הוא היה תלמידי, לא, אני לא חושב שהוא היה תלמידי שבעה, זה היה שם משפחה שלו, היה שם משפחה כזה, טילים זוגר. יש כל מיני שמות אצל היהודים, אז אחד מהם זה טילים זוגר. וכשהוא היה לקראת מותו, הוא ביקש שיביאו לו ספר תהילים. ואז הוא התחיל לקרוא, אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים, דרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, והוא פרץ בבכי. אז אם כן, עשה מה שהרמה אומר כאן. אפילו חטא כל ימיו, עשה תשובה באחרונה, אין מזכיר לו את עוונותיו. טוב, מה?
גם אם זה עד שידע בורא עולם,
כן, לא, לא, זה כנראה, תראה, סך הכל, עשה תשובה, כן, מה אתה אומר?
מה זה בעל תשובה?
מה זה בעל תשובה? אני לא אומר את השאלה, זה אדם שעשה תשובה. כלומר, שיש לו תשובה, בעל במובן של בעלות. יש בעל ואישה שזה קשר של קביעות, הוא בעל תשובה, זה קבוע אצלו. בעל קורא, כן. המשך בוקר מקסים לכבוד הרב. אם מישהו לוחץ על כפתור והוא לא ידע שהלחיצה הזו הפעילה פצצת אטום, או שהוא בכלל לא ידע שהוא לחץ על הכפתור, האם הוא צריך לעשות תשובה, ואם כן למה? תלוי, אם אמרו לו אל תלחץ על הכפתור, צריך לעשות תשובה על זה שהוא לחץ על הכפתור. אם הוא לא ידע שהוא לוחץ על הכפתור, אז הוא לא צריך לעשות שום תשובה.
שוגג לא צריך לעשות שום תשובה?
זה לא שוגג, זה אנוס, יש הבדל. שוגג זה רשלנות, כן? יש, למשל, יש עם שקוראים לו כפתור, נכון? הכפתורים היוצאים מכפתור. ויש עם אחר, אחורים. החורים והכפתורים, כנראה שהיו קשורים זה בזה. לכן נפגשו בארץ ישראל. כן? מה אתה אומר?
לא רק שבן אדם לחברו, גם שעשה לתשובה ככה, בסוף ימר,
תחפר עליהם, לא יודעת שירצה את חברו. הוא צריך עד שירצה את חברו. לא ריצה את חברו, זה לא תשובה. נכון? יש סיפור מזעזע על זה. סיפור על רבי זלמן מוולוז'ין, שהיו מכנים אותו בשם רב זלמלה, רבי זלמן. הוא היה האח של רבי חיים מוולוז'ין, והוא היה גאון גדול יותר ממנו. הוא נפטר בגיל 37. אמר עליו רבי חיים מוולוז'ין שאחיו אף בימי האמוראים היה נחשב לחכם, כי לא היה דבר בתורה שלא ידע. שאלו אותו, אם כך אתה אומר על אחיך, מה תאמר על רבו של אחיך, רבנו אגרא, הגאון רבנו אליהו מבילנה, לבריאות? אמר, לגבי אגרא זה הרבה יותר. למה? כי האח שלי ידע את כל התורה כולה, כמו שאדם יודע אשרי יושבי ביתך. נכון שאדם מכיר את המזמור, תהילה לדוד, ארומך אלוהי המלך וכו', שאם אומרים לאדם מה הפסוק הבא אחרי הפסוק הזה, הוא יודע. אבל אם שואל אותך מה הפסוק לפני, זה כבר יותר קשה, אתה צריך להתחיל עוד פעם מההתחלה. ואילו הגאון מווילנה ידע את התורה ישר והפוך, וגם באלכסון. עכשיו, אז אם כן, אותו רבי זלמן מוולוז'ין, שהיה צדיק גדול, היה מקפיד מאוד גם בהלכות שבין אדם לחברו, בכל דבר. למשל, פעם אחת ראו שהוא לא אוכל מספיק, ולא הצליחו לשכנע אותו. אז מה עשו? הביאו לו אורח. כאילו אורח. אמרו לו, הנה יש אורח, רוצה לאכול אצלך. אמרו, או, איזה יופי, יש אורח. מהר מאוד חזר על כל הלכות הכנסת אורחים, וקיבל את האורח. כן? תוך כמה, תוך דקה, גאון גדול, כל הלכות הכנסת אורחים, קיבל את האורח. אמר לו, אתה אורח? מה אתה רוצה? רוצה לאכול. טוב, תאכל. אומר לו, אבל אני לא אוכל אם אתה לא אוכל. טוב, אז הוא אכל גם. זה הדרכו של אותו צדיק. עכשיו, פעם אחת היה יהודי אחד, עכשיו, כדי להסביר לכם בדיוק מה שקרה, אני צריך להסביר לכם משהו במבטא הליטאי. במבטא הליטאי, השין, הליטאים אומרים אותו סין, כמו המרוקאים. כן? שהמרוקאים לא יודעים לבטא את האות סין. כן? סיר הסירים. לכן, השין הראשונה זה לשושתי ברכבי פרעה. כן? אז כך היה בליטא, יהודי ליטא לא יודעים לבטא את השין, הם סין. עוד דבר, הליטאים הם אשכנזים, ואשכנזים את התו הבלתי דגושה מבטאים סוב, נכון? סוב. כך שבעצם התו הבלתי דגושה והשין זה בעצם אותה האות במבטא. עד כאן ההקדמה. עכשיו הסיפור. יהודי אחד הגיע לרבי זלמן מוולוז'ין, והוא כתב, אותו יהודי, פירוש על מסכת דמאי. כתב פירוש על מסכת דמאי, והוא ביקש מרבי זלמן לדעת מה דעתו על הפירוש הזה. אמר לו רב זלמן, נראה לי שפירוסייך פירס דמוי. הוא התכוון להגיד, פירושך פירות דמאי, כי הוא עשה משחק מילים. פירות, פירוש, הרי זה אומרים, זה פירס, זה אומרים פירס, אותו דבר. והכוונה שזה פירות של עם הארץ כזה, מה זה פירות של דמאי? של עם הארץ. כלומר, רוצה להגיד שבעצם הפירוש שלך לא שווה כלום. היהודי הזה הלך, ורבי זלמן הצטער מאוד שהוא העליב את היהודי הזה. זה בדיחה של דלתי חכמים, שאפשר להבין אותה רק אם אתה יודע איך מבטאים בליטה. על כל פנים, היהודי הזה מאוד נפגע, רב זלמן מוולוז'ין חיפש את היהודי כדי לבקש ממנו מחילה ולא מצאו. חיפש בכל וילנה, חיפש בכל מיני מקומות, לא מצא. ואז הוא נהיה מזה חולה, נפל למשכב, מזה שהוא העליב את היהודי והוא לא יכול לעשות תשובה. האנשים דאגו לשלומו של רבי זלמן, שלחו לו שליח, זה היה אחרי כמה שנים, שלחו לו שליח שהתחזה כאילו הוא אותו יהודי שנעלב. אמר לו, אני אותו יהודי שאמרת לו פירוס איכה פירוס דמוי וכו', באתי להגיד לך שמחלתי לך מחילה גמורה. אבל רבי זלמן הבין שעובדים עליו ונהיה מזה חולה עוד יותר. עד שיום אחד הלך לגאון מווילנה, והגאון מווילנה אמר לו שאם אדם משתדל כבכל יכולתו לתקן עבירה וכפי יכולת האדם ולא הצליח, כאילו זה כאילו עשה. ואז היה מזור לנפשו של רבי זלמן, משום שכל דברי הגאון היו בעיניו כדברי אלוהים חיים. עד כאן הסיפור. אז זאת אומרת לגבי השאלה שלך, שיכול להיות שאדם באמת פגע באדם לחברו, עושה מה שיכול. האם הגאון אמר את זה כדי להרגיע אותו? אם זה רק כדי להרגיע אותו, אז כנראה שרבי זלמן היה מרגיש את זה. כן, כל דבריו כדברי אלוהים חיים, אבל גם דברי רמאות של הגרא הוא היה מרגיש אותם כדברי אלוהים חיים של רמאות. אז סימן שזה היה אמת. כן. שלום הרב, לא תחמוד אשת רעיך. לאהוב אשת חברי לא נחשב על לא תחמוד? לא. לחמוד הכוונה פעולה שסופה להביא לידי מעשה. לא. לחמוד זה כמובן לתכנן. למשל, לא תחמוד בית רעיך. מה זה לחמוד בית רעיך? אנשים לא יודעים. מה זה לחמוד את הבית? להפציר בו שימכור. לא, להפציר שימכור. זאת אומרת, הבן אדם לא רוצה למכור. הוא אומר, טוב לי עם הבית הזה, אני אוהב את הבית הזה. הוא אומר, תשמע, ואני משלם לך מקום, אתה תקבל כסף, תוכל לקנות בית יותר גדול. כי אני צריך דווקא את המקום הזה. אבל לא רוצה. תשמע, זה ממש לא יפה. אתה יודע מה שאתה עושה, אתה מעכב את כל הפעילות הציבורית שאני רוצה לעשות בבית הזה וכולי. מפציר, בן אדם בסוף נכנע, מוכר את הבית בערך של פי שלושה ממה שהוא שווה. עבר לא תחמוד. איסור דאורייתא. המוכר, הקונה. הקונה, הוא שילם. שולם פי שלושה ממה שזה שווה. עבר על איסור לא תחמוד.
אבל גם לא היה קונה לפי שיטה משובת היום.
לפי שאתה משתמש, איך יכול להיות? הרי לא תחמוד, זה רק אם יש מעשה. אבל אם הוא אומר, אני הייתי מת שהאיש הזה ימכור לי את הבית שלו, הייתי מאוד רוצה, לא אומר כלום. אני אפילו מתפלל שהוא ימכור לי את הבית. זה בסדר גמור.
זה לא נכון, זה בעיה. לא תחמוד
בלבביך. לא תחמוד זה עם מעשה. זה נכון שזה מתחיל מהחמדה.
יש משהו
מתתאבה. מה?
משהו מתתאבה יש?
אה?
משהו מתתאבה?
לא תתאבה. כן, לא תתאבה. יש גם לא תתאבה
הוא עבר. אם הוא לא קנה, זה עבר.
כן, נכון. אבל לא תחמוד, הוא לא עבר. לא תתאבה, הוא עבר. אתה צודק.
אני שואל.
לא. לכאורה, אז אני אגיד, שמה, אני מאוד רוצה את אשתך, תתגרש, תעשה טוב. כן? והוא לא מוכן להתגרש. למה? אבל זה בדיוק זה, לא תחמוד, אמר גם על בית רעך וגם על אשת חברך. מה? זה כבר שאלה מעניינת, לא יודע. כן. אסור לאהוב אישה, אתה אומר.
לא, אני שואל, למה שכולם פנים, הוא אוהב אישה,
כאילו
זה
עבירה. כן, כי זה לא אשתו. אז זה השאלה שהם שואלים. לכאורה, האם...
ואהבת לרעך כמוך.
כן, אבל לאהבת לרעך כמוך זה לאו דווקא אהבה בעלת אופי מיני. פה מדובר על אהבה מינית. לא אותו דבר. כן. מה?
לא, אני לא...
בנימין, מה השאלה?
אפשר להגיד שחוק
פינוי פיצוי. פינוי פיצוי, כן. זה שאלה מעניינת. מן הסתם שזה לא, זה לא קשור, יש עבירות אחרות. בחוק פינוי פינוי יש עבירות אחרות. אבל כיוון שהמדינה לא מתכוונת להשתלט על המקום, אז זה לא, אין פה לא תחמוד.
לטובת אותו יזם שחומר על הבתים.
אתה צודק. פה יש בעיה. כן, פינוי בינוי. כן, שאדם, שהמדינה מפצה בעל כורחם אנשים על ידי ההפקעה וכדומה בשביל אותו יזם. מה?
פינוי בינוי זה משהו אחר. זה יזמים מגיעים לבית ובניינים.
כן.
מפתים את הדיירים להורות
המדינה לבית בבניין
החדש.
כן.
יותר כסף,
כן, אז בהחלט, כן, הבנתי, כן, זאת אומרת שבא יזם רוצה לקנות בית ישן כדי לבנות רב קומות, והוא מפתה את הדיירים. כן,
בסדר. אין בעיה, אם הבן
אדם
רוצה, אין בעיה.
לא, לא, אפילו אם הוא רוצה. אפילו אם הוא רוצה. כיוון שהיית צריך להפציר בו...
לא, לא להפציר בו.
לא, אם אתה בא עם הצעה...
צריך להפציר.
לא, אתה לא... אתה יכול לפעמים ההפצרה זה גם משחק של המוכר. הוא באמת כן מעוניין. הוא רוצה שיפצירו בו. אז זה כבר הסכמה בינינו. שאני אעשה את עצמי נלחץ.
מי פוסק מתי זאת הייתה הפצרה שלך?
לא יודע, זה דברים שקשה להגדיר אותה. דברים שקשה להגדיר אותה. טוב, מה? מה אתה אומר? להיות בעל תאווה זה בסדר. זה מידה רעה. מידה רעה להיות בעל תאווה, אבל זה לא עבירה בתרי"ג מצוות. מה? לכן זה לא טוב להיות בעל תאוות. כלומר, לכן לא טוב להיות בעל תאוות רבות, נכון. יש בשביל זה ספר שקוראים לו 8 פרקים להרמב״ם, וכל פרק רביעי דן בשאלה הזאת, בסדר? על דרך האמצע וכו'. יש על זה שיעורים, הוקלטו, אני ועוד רבנים נתנו שיעורים פה על 8 פרקים, במשך שנים, הכל נמצא בארכיון. יש אפילו ספר שכתב על 8 פרקים.
שאלה.
מה? לא, לא. אתה מדבר של הרב שילת. הרב שילת, גם הוא כתב פירוש על 8 פרקים לרמב״ם. לא התכוונתי לפירוש שלו, אבל למרות שהוא פירוש טוב, אני התכוונתי לפירוש שלי. גם לי יש פירוש. מותר, הנה. הוא אפילו מודפס פה, מאחוריי. הנה, אתה רואה? יש פה אפילו פרסומת בלתי הוגנת. כן, כן. אז אתה יכול לקרוא את זה שם. בסדר, עכשיו. מספיק התייחסתי. טוב. הרי הרב, אם חטא אדם עם אישה אסורה, לא יכול להמשיך לאהוב אותה. זה סותר את התשובה? לא. הלאה, יש פה עוד שאלה, יפה. יומה פבב, רש לקיש, שזדונות הופכות לזכויות, האם כוונת הרב זצל באורות התשובה שרק אחרי תשובה גופנית ואמונית תבוא השכלית, ורק היא תעלה את האבנות לזכויות, רק הסדר הזה? שאלה נפלאה. אני יכול לענות כן, אני יכול לענות לא. זה קצר, נכון? למה אני לא עונה בכל זאת? כי זה לא הנושא שאנחנו לומדים. ויש לנו חוקי ברזל בשיעור, שאני עונה רק על שאלות שנידונות בשיעור. כן, שבסך שהוא, למרות שזה על תשובה וזה על תשובה. אבל זה לא הנושא כעת, אז אני לא יכול לענות על זה. מצטער. ככה, זהו. הלכה בית. יש לכם זמן קצת ללמוד הלכה בית או ש... לא, קצת, נימד משהו. ומה היא התשובה? עכשיו, אנחנו הגענו להגדרה סוף סוף. אגב, אתם תשימו לב שהתשובה, הגדרה שאנחנו נקרא עכשיו, היא לא הגדרה הנכונה. כן? היא לא הגדרה אמיתית. כלומר, כן, אני אסביר לה. מה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו, זאת הגדרה של התשובה על חטא, לא של התשובה במהות. לפי מה שהסברנו בשיעורים הקודמים, התשובה במהותה היא התנועה של הנפש של השם. התנועה של הנפש של השם איננה קשורה לחטאים. היא תנועה, אפשר לקרוא לה טבעית. כן? אבל כשאני משתמש בהשתוקקות שלי אל מקור החיים, אני משתמש בזה כדי לתקן את החטאים, זה תשובה על חטא. ואז התשובה פה היא התשובה על החטא. לכן זה גם לא יכול לבוא בתחילת הלכות תשובה. ומה היא התשובה? הוא. שיעזוב החוטה חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וגומר. שאלה, מה זה יסירו ממחשבתו?
ישכח.
אז איך זה שלפני כן הוא אמר תשובה גמורה שהוא אוהב את אותה אישה, וכל השאלות שכל הזמן פה שואלים פה, שאיך יכול להיות שהוא אוהב אותה, הרי הוא בעל תשובה. אך כן כתוב יסירו ממחשבתו.
הסתמן לו.
פשוט, לא, אני אסביר לכם פשוט. המילה מחשבה אצל הרמב״ם אין פירושה כמו המילה מחשבה אצלנו. המילה מחשבה היא בשימוש גם בתנ״ך וגם בעברית המאוחרת. בעברית המאוחרת מחשבה זה לחשוב. לחשוב. דהיינו, באנגלית thinking. בערבית אירופאית penser. וכדומה, כן? אבל בתנ״ך מחשבה פירושו רצון. רצון. מחשבת המן אשר חשב על היהודים. מה זה מחשבתו של המן? תוכניתו, תוכניתו, רצונו, מה שהוא רוצה, נכון? רבות מחשבות בלביש ועצת השם יתקום. מה זה מחשבות בלביש? תוכניות שיש לו. זאת אומרת, מה שקרה יסירהו ממחשבתו, שהוא לא רוצה יותר לעשות את החטא. זה הכוונה. אבל זה לא שאין לו תאוות החטא, הוא לא רוצה. זה כמו שהאדם, משל, שואלים אותו, אתה הפסקת לעשן, אתה אוהב סיגריות? כן, אני מאוד אוהב סיגריות. אז למה אתה לא מעשן? אני לא רוצה. מובן? כן, מה אתה אומר? ברצון, ברצון. ברצון, כן. כן.
לא הבנתי. למה אתה לא רוצה לעשן?
לא, למה אתה לא מעשן? כי אתה לא רוצה. למרות שאתה משתוקק. כלומר, יש הבדל בין תשוקה לרצון, או חפץ ורצון.
למה הוא לא רוצה, אבל?
הוא לא רוצה כי זה מזיק, כי כתוב בתורה שלו, כי זה שבת היום, לא יודע מה. כן? זה כמו שאדם, למשל, ביום כיפור, בזמן הנעילה, הוא מריח מהמטבח את המאכלים של מוצאי יום הכיפורים, וזה דווקא המאכל האהוב ביותר עליו. וזה מטריף לו את הדעת. האם האיש הזה הוא עבריין? לא, הוא לא עבריין, כי מותר להשתוקק למאכל. וגם ביום הכיפורים. לא, הוא לא רוצה, כי אם יביאו לו, הוא לא יאכל. הוא משתוקק, אבל הוא לא רוצה. שואלים אותו, למה אתה לא אוכל? הוא אומר, כי אני לא רוצה. למרות שאתה משתוקק. אני זוכר פעם לפני שנים רבות, הסברתי את זה בשיעור במכון מאיר, למחרת אמר לי יהודי אחד, מאז מה שהסברת על ההבדל בין החפץ לבין הרצון, הפסקתי לישן. הבנתי שיש השתוקקות, אבל יש רצון, הרצון אומר לא.
מה, זה נובע מהמחשבה?
לא. מה? כי הוא הפסיק לרצות. זה כמו שלמשל היה יהודי אחד, הרב שח, זה צהל. אחד מגדולי הרבנים החרדים, שפעם אחת הוא החזיק סיגריה בידו, דלוקה, ואמר לו תלמיד, כבוד הרב זה מזיק. הפסיק הרב את האישון באמצע הסיגריה, ומאז לא חזר לישן, מימיו. כן? כי הוא לא רצה, פשוט מאוד. הרצון חזק מן התשוקה. זה לא שהתשוקה צריכה להתבטל. הרצון צריך להיות לא לעשות את העבירה. הבנתם את ההבדל?
מה
המעלה
יותר גדולה?
מה המעלה יותר גדולה? מה זאת אומרת?
שיש תשוקה או שאין תשוקה?
מה המעלה יותר גדולה? שיש תשוקה או שאין תשוקה? יעיידנה כבודו בפרק שישי של שמונה פרקים. מה שדברנו לפני כן זה פרק רביעי. עכשיו אתה מגיע לפרק שישי. פרק שישי? אתם לומדים ביחד? אתם לומדים ביחד. עם איזה מהדורה? של הרב שילת. יפה. מה עם הפירוש שלי? מומלץ גם. מה? טוב. אז מה מהי התשובה? שיעזוב החותך אתו ויסירהו ממחשבתו, הכוונה שהוא לא רוצה. ויגמור בליבו שלו הסירות שנאמר, יעזוב רשע דרכו וישאב אין מחשבותיו וישוב אל השם ורחמיהו.
הרב, סטייה קלה.
אה?
סטייה קלה.
כן.
אומרים שאין אדם פולם אלא מתוך מרואה ליבו.
כן, אין מרים לו לאדם אלא מרואה ליבו.
חולם, זה אומר שאני רוצה את הדבר
הזה,
או בגלל שחשבתי על זה
בלשך היום? לא, זה לא מה שאתה רוצה. למשל, אדם חולם בלילה שהוא רוצח. זה אומר שהוא בבוקר ירצח? לא. לקי, בוקר מצוין, הרב היקר. הרב הזכיר את יצר העריות. אם אדם מנסה בכל מאודו להתגבר על החטא הידוע, ואינו נקי לגמרי עדיין, כי קשה מאוד להתנתק בבת אחת. האם יש מציאות שאדם רווק לא ימעד בתודה ויום נפלא? התשובה היא, כן, יש מציאות שהאדם לא יחטא, בהחלט. לא אמרתי שזה קל, אבל זה קיים. טוב, עד כאן להיום, שלום.